עכשיו אתכם, המהדורה המרכזית, עם אבי ממרן.
שלום לכם, ערב טוב, השעה השנייה, המהדורה המרכזית של כל חי, העורכת הראשית אסתי פלד, אורי כהן הטכנאי. את השעה הזו נפתח עם בועז גולן, ערב טוב.
ערב טוב.
עיתונאי הרבה שנים, ואתה בשנים האחרונות גם, כמובן, כמו כל התקשורת, מלווים את משפטו של ראש הממשלה, אבל אתה גם ככה מרבה לחשוף את הדברים שאנחנו שומעים מנתניהו, לעודד, לחזק את המגמה הזו שאומרת תופרים לראש הממשלה תיק. נתניהו מתראיין אצלך אתמול בערב, ובוא נפתח קודם כל, עזוב את, אתה יודע, את המשפט, מה הוא אמר, מה יגידו, ופטרו תיק ומנדלבליט וכל, עזוב רגע. אתה מצליח להבין איך נתניהו ממשיך ככה, כאילו לא קורה כלום?
קודם כל כן, אני חייב לומר לך ש... תראה, יש לי לא מעט שעות עם ראש הממשלה בנימין נתניהו. לא, ממש, אני אומר את זה בלשון המעטה. ואני מכיר גם לא מעט חברי כנסת ושרים שגם איתם יש לי שעות. אני לא מכיר אדם נינוח ורגוע ומחייך וצוחק במערכת הפוליטית בישראל, כמו בנימין נתניהו, כולל אתמול. זה האיש, האיש חזק מאוד.
כי התפרסמה אתמול תמונה, אתה יודע, הודלפה ככה, והצליחה לחמוק מהרדאר של דוברי ראש הממשלה, שהוא יושב ככה על איזשהו שולחן שם בפינת החדר בבית המשפט, ונרדם, מנצל את החמש דקות שהמשפט יתחיל לתנומה. האיש באמת עובד הרבה שעות. אתה אומר, אם הוא ישן חמש דקות לפני פתיחת המשפט, אז באמת זה עובר לידו.
עובר לידו. אני יודע שזה נשמע כמו איזו קלישאה או איזה, אתה יודע, ביביסטיות. תקרא לזה כך, מי שאומר את הדברים האלה, אבל זה ממש לא. אני מכיר את האיש, אני יושב איתו ומדבר איתו גם על דברים שלא נמצאים ברעיון הזה או ברעיונות אחרים, ואתה שומע ממנו ואתה רואה עליו את הנינוחות. אני אקח אותך לפני כשבוע, אולי טיפה יותר, הושבעה הכנסת, וראינו שם את הצעקות בין מיקי לוי לגנט.
כן.
והתמונה התרכזה במי, בראש הממשלה בנימין נתניהו, שמשלב ידיים ומתפקע מצחוק. זה בדיוק מה שקורה איתו ביום יום, האיש רגוע.
לא, הוא צחק עם מיקי לוי, אמר שם בדיחה.
בוא. כן, כן, מיקי לוי זרק, ביציע, ואני
כן,
לא...
כן, אני... הוא אמר לו, צא מהאולם, אמרו לו, לא באולם, אני ביציע.
כן, כן. אבל אתה רואה על ראש, אתה לא רואה בן אדם לחוץ שאתה מסתכל על נתניהו, אתה רואה את ההפך. בן אדם שצוחק, וככה הוא כל הזמן אגב, זה לא רק במליאה, זה כל הזמן כך. והאיש בהחלט רגוע.
טוב, תראה, יש לו את התמיכה כמובן במצביעה ו-36 מנדטים, זה לא משהו שאפשר לזלזל בו, ועוד כל מיני בימין וכולי, אבל מצד שני, רף ההתבטאות שלו על המערכת המשפטית, מכל, אתה יודע, מכל נאום לנאום, עוברת שלב. ואני שואל אותך, בסדר, אז אתה מקורב לנתניהו, אתה מגן עליו, זה לגיטימי וזה בסדר, בדיוק כמו שיש עיתונאים ש... גם נתניהו יחלק 100 דולר לכל אזרח ברחוב, יגידו שהוא גנב. אין מה לעשות. אבל אני באמת שואל אותך, האם, אתה יודע, חושים עיתונאים, לא יראה רגע שזה קצת יעבור את הגבול?
אני לא חושב, אני גם לא חושב שאני מגן על נתניהו. אני חושב שבמשפט הזה ובתיקים התפורים כפי שאני מגדיר אותם, ואני מזכיר לך שאני מכיר בניגוד ל-99.99% מעם ישראל גם את קלטות מנדלבליט, אני אומר לך חד משמעית, התיקים האלה תפורים, מה שאנשים יודעים זה קצה המזלג מכל הסיפור הזה שיש מסביב, והרבה דברים שנרקמו.
אז למה הוא צועק כל כך? שיבוא לבית המשפט ויוציא את הכל.
אני חייב גם לומר, ראשית, קודם כל הוא איש פוליטי, ואיש פוליטי צריך לעשות גם פוליטיקה. והוא יודע לעשות פוליטיקה יותר טוב מכולם, זה אנחנו יודעים. אבל אני חייב לומר משפט אחד לגבי הרישה של דבריך. אני לא מגן על נתניהו, אני תוקף אותו עד לרגע זה על הממשלה הזויה הזאת. כך אני רואה את זה. אני לא ביביסט שמגן על נתניהו. אני אומר את דעתי בין מגוון נושאים, ובנושא הזה אני אומר, כבר הרבה זמן, ומתוך ידיעה, שהתיקים האלה תפורים. ואני אומר לך, תשמע, אני מסתכל הרבה פעמים למסך, ואני אומר, מנדלבליט שקרן, ומנדלבליט שינה גרסאות, והבטיחו שיחקרו אותי מכאן עד להודעה חדשה, כל מיני כתבים מקורבים, ושום דבר לא קרה. אתה יודע למה? כי כולם מבינים שברגע שאני אעשה פליי, הסיפור ייראה אחרת.
עוד שאלה ש... אתה יודע, אין לה תשובה מתמטית, אבל לפחות בראי ההיסטוריה, זה גם אגום שזאת התמונה, אבל אני אנציג לך, לפחות ככה פרשנים, משפטנים, כל מי שמתעסק בתחום המשפט הפלילי, צווארון לבן אומר, מי שעושה עליהום על המערכת, חוטף. מי שעושה קמפיין אני מאשים, נאשם. מי שמוריד את הראש, מתייחס עניינית, בא לבית המשפט, לא עושה הרבה תררם, הסיכויים שלו לצאת נקי גבוהים מאוד. אז נכון שזה אגום, כי זה באמת אם ככה המערכת לא אמיתית, אבל מצד שני, אם זאת המציאות, אז אולי נתניהו בחר בטקטיקה לא נכונה.
אני לא יודע, אני לא נתניהו, ואני מניח שזה מעריך, וגם יודע שיש לו יותר ניסיון בטח ממני ומאחרים. אגב, כל אותם משפטנים, כל אותם פרשנים, כולם, כולל כולם, אף אחד מהם לא מכיר את תיקי החקירה לאשורם עד הסוף, לא מכיר את כל חומרי החקירה, לא מכיר את הקלטות, ולבוא ולעשות פרשנות על משהו שאתה לא מכיר, לא יודע. אני אומר
כן,
לך,
אבל גם אתה לא יודע מה פילבר אמר, ומה הוא הוקלט, ועל איזה מסמכים נתניהו
כן,
חתם.
אבל כשאני רואה עד מדינה, שמצד אחד אומר נגד, מעיד כביכול נגד ראש הממשלה, ומצד שני עושה לייקים על פוסטים שבעד, ובענייני המשפט, אז גם בי זה מעורר שאלות. זה הדברים שאני רואה. ואני אומר לך שאני גם מחזיק בחומרים מסוימים שנפרסם בימים הקרובים, שקשורים בעדי מדינה, שאף אחד לא פרסם אותם עד היום. ושהם גם יגרמו ללא מעט דברים שהם גם קשורים לחקירה.
כן.
אז יש פה, אני אומר, צריך לראות את התמונה כולה. גם אני לא ראיתי את התמונה כולה. אבל חלק מהתמונה ראיתי. וחלק מהתמונה זה קלטות שבהן יש יועץ משפטי לממשלה שהתיק שלו לא נסגר מחוסר ראיות או מדברים אחרים, הוא פשוט לא נסגר בצורה כזאת שאדם כזה יכול לשמש בתפקיד שלו, וזה מספיק במערכת מתוקנת כדי להבין שאדם כזה שנמצא בניגוד עניינים חמור, חמור מאוד עם אשכנזי, לא יכול לקבל החלטה לגבי ראש הממשלה. זה ברור כשמש.
טוב, נחשפנו גם לאחרונה לכל מיני תחקירים, גם העיתונאי קלמן ליבסקין ואחרים, לגבי כל מיני שופטים, גם הנשיאה השופטת חיות, מינויים שלכאורה, כן, כביכול, על פניו, על פי מה שהוא פרסם, היו שלא כדין, וכל מיני דברים שלא נחקרו. אולי מה שאתה עושה זה רק מדבר, ואני שואל אותך באמת, צריך מעשית מישהו, אם אתה טוען שיש כאן סיפורים שהציבור לא יודע ואף אחד לא חוקר, גש לתחנת משטרה, תגיש תלונה, תאתגר את המערכת.
רגע, ומי אמר שלא הגשתי? הגשנו תלונות, הגיש עורך דין תלונה גם על החקיר, על הפגישות הנסתרות של יאיר לפיד למשל, שאף אחד לא חוקר. עשו עם זה משהו? העיתונאי רביב דרוקר קיבל אישור לכאורה, או הכשר, לא אישור, לשדר את משהו שידר שכולם יודעים שזו עבירה על החוק. אז אתה מצפה מהמערכת הזאת המושחתת לצערי, זה לא כולם, כן? זה לא,
לא
כולם.
לא, בוא, כן, בדיוק, כולם. המערכת מושחתת והזה, אנחנו...
לא, אבל
הנה, אנחנו בדיוק נגררים לשיח הזה.
מה זה נגררים? אם המערכת לא בוחנת את עצמה, לא מתייחסת לתלונות, לא עושה שום דבר, היא פועלת בצורה שמכשירה את השחיתות, זו מערכת מושחתת, מה לעשות? אנחנו לא אומרים כאן משהו שהוא לא קיים.
אוקיי.
אנחנו אומרים את המציאות.
העיתונאי בועז גולן, תודה רבה לך.
תודה.
ערב טוב. חברת הכנסת מירב מיכאלי, שלום, ערב טוב.
שלום, ערב אור, מר מימרן, מה שלומך?
ברוך השם, שומע את נתניהו, מצד אחד מתייחס עניינית לטענות, ואני אומר, האומנם, ומצד שני, הטון והשיח והתגובות מנגד, ומה שקורה ברשתות החברתיות, לא יודע לאן זה יוביל.
מאוד מפחיד, מאוד מלחיץ, מאוד מקומם. אני... סבורה של נתניהו עומדת חזקת חפות, יש לו כל זכות להילחם עליה בכל הכוח באופן לגיטימי. למרבה הצער, הוא עושה את זה באופן לא לגיטימי, והוא קורע את החברה הישראלית לגזרים, הוא משסה ומסית ומשלהב יצרים ומנצל באופן שהוא מחפיר בעיניי, המוני בנות ובני אדם שמעריצים אותו ואוהבים אותו ונותנים בו אמון, והוא פשוט מנצל אותם בשביל האינטרסים האישיים.
אולי הוא מרגיש באמת שנוהגים בו בחוסר צדק, והוא זועק מנעמת ליבו ומצביע על כשלים רבים במערכת, ואם נתייחס אליהם עניינית, יש פה באמת כמה תמיות שגם את תתקשי לתת להם מענה.
לא, אני לא אנסה גם, ואני אגיד לך למה. משום שכל אחד מביא לתוך ה... קודם כל נעשים פה הרבה דברים שבאמת הם... כל קשר בינם לבין תום לב אין אותו. למשל היועץ המשפטי לממשלה. וצריך להגיד ביושר, אבי, הרי היועץ המשפטי לממשלה הקודם, יהודה ויינשטיין, הוא התנגד למינוי, מי שהיה עד דקה קודם,
מזכיר הממשלה. כן.
התנגד למינויו כיועץ משפטי לממשלה. אני אז התנגדתי למינוי הזה, שוב, לא בגלל הפרטים של אביחי מנדלבליט ככה או אחרת, אלא משום שחשבתי שזה לא ראוי, שאדם שעד לפני דקה...
כן, אז היה דיונים על תקופת הצינון וכו', כן.
לא היה צינון, והוא מונה, והוא מונה על ידי נתניהו. אי אפשר לבוא ולהגיד, השמאל, אי אפשר לבוא ולהגיד, ישראל הראשונה...
לא, אבל אז נתניהו, שהוא מנה אותו, לא ידע את מה שהוא יודע היום.
אבל זה לא משנה. זה פשוט לא משנה. כי אם, אתה יודע, גם יש פה מוסר כפול, במובן הזה שאם תיק שנסגר, הוא... לא מספיק בשביל שאדם יחשב ולא מספיק נקי, אז מה נגיד על אדם שיש לו שלושה תיקים שיש עליהם כתב אישום?
כן.
אתה מבין? אי אפשר לבוא עם המשחק הזה כפול. להגיד, נגיד שהתיק נסגר, עכשיו אנחנו בו, אף אחד מאיתנו לא שמע את הקלטות האלה ולא יודע על מה הוא נסגר, אבל הלינץ' שעושים ליועץ המשפטי לממשלה, יש בזה משהו שהוא, הסכנה היא לא, אני לא דואגת לרווחתו האישית של אביחי מנדלבליט. אני דואגת לזה שאלה סמלי הממלכה. עכשיו, במדינה דמוקרטית, אם אין לנו אמון במערכת המשפט, אז מחר כשיעצרו אותך על זה שחלילה, נניח, עברת
באדום... לא, ודאי, יש את אחיו חיים בלאו, ככה חזל מתארים את העובדה שאין... שאין דין ואין ממלכה. עכשיו, אבל מצד ש...
כן, זה מסוכן באמת, אתה רואה...
מצד שני, אבל אולי גם המערכת מתדלקת את זה, אולי היא תורמת לזה, עם כל העננה, עם כל מיני סיפורים, עם מינויים לא בדיוק משהו, עם מכרזים שהם...
לא, מי עושה מינויים לא בדיוק משהו? מי שעושה מינויים לא בדיוק משהו זה האנשים הפוליטיים, והאנשים הפוליטיים שבשלטון כבר 40 שנה, אבל ביתר סט ב-11 השנה האחרונות,
למשל הוועדה למינוי שופטים...
הם בפירוש בשליטת, בוודאי בחמש השנים האחרונות, בשליטת הילד שהייתה, בשליטת הילד שקד ואפי נווה. אי אפשר, שוב אני אומרת, המוסר הכפול, אם כל מה שאנשי הימין אומרים על מערכת המשפט ועל מערכת אכיפת החוק נכון, אז מה עשיתם 11 שנה האחרונות בשלטון? למה לא טיפלתם בזה? למה לא טיפלתם בפרקליטות בתוך הפרקליטות, בלחקור את החוק? איפה הייתם? מה עשיתם? אז הם צריכים לא להישאר בתפקידם אפילו יום אחד. אין גבול לצביעות, באמת. כל זמן שלנתניהו לא היו חקירות, ולא היה כתב אישום, לא הייתה שום בעניין מערכת, לא עשיתם שום דבר בעניין.
עניין אחר לעצם הדיון, בגלל שאת בין חברות הכנסת, שהרבה שנים ישבו מאחורי המיקרופון והמקלדת כעיתונאים ועיתונאיות, הנושא הזה של סיקור אוהד, בואי ננפה רגע, נניח שלא מדובר על נתניהו, אלא מדובר על מיסטר איקס, והוא היה עיתונאי הרבה מאוד שנים, ויש לו חברים במערכת, ואוהבים אותו, ופרגנו לו, ואחרים תקפו אותו, אז נכון שהוא נפגש עם איזה עיתונאי, וכל מיני אמירות מהסוג הזה, ובסוף, אם עכשיו בית המשפט תקבע שסיקור אוהד זאת עבירה פלילית, זה שוחד, איך תתנהלו ממחר כפוליטיקאים?
אבל שוב, אבי היקר, צריך להיות אגון. הדיון איננו בסיקור אוהד. הדיון הוא מה ניתן בתמורה לסיקור האוהד. ומה שניתן בתמורה לסיקור האוהד, הוא על פניו לכאורה לפי כתב האישום, כן?
כן.
מיליארדים מהכסף שלך, שלי, של המאזינות, של המאזינים שלנו. זה מה שמדובר בו. הבעיה איננה סיקור אוהד או לא סיקור אוהד, וההצגה של
לא, זה מתן השוחד. אולמרט קיבל כסף, נתניהו קיבל ידיעה חיובית.
סיקור,
אז...
לא ידיעה חיובית, יש, מדובר על פניו לפי כתב האישום. שוב, אני לא שם את עצמי בתפקיד שופטת, אבל אני אומרת, אולמרט רצה כסף, נתניהו רצה סיגריות, סיגרים, שמפניות וסיקור אוהד, ובשביל זה עובדה היא שהוא היה מוכן על פניו, לשלם בהטבות שהם על חשבון כולנו. אם מדובר בכזה עניין פעות ולא חשוב ושולי, אז למה הוא נתן את כל טובות ההנאה האלה לאלוביץ' בניגוד מוחלט למה שהוא עצמו הקידם לפני כן?
כן, טוב, זה כבר התברר בבית משפט, אם באמת הרגולטורים ואנשי המקצוע.
בניגוד מוחלט למה שאנשי המקצוע, בניגוד מוחלט אפילו גלעד ארדן, הוא מהליכוד, הוא לא שמאלן.
טוב, שמאלן היום זה כבר מילה...
חד משמעית, מילת גנאי חבל על הזמן, פחד מוות להיקרא במדינת ישראל היום שמאלן.
מה זה שמאל היום באמת?
מה שזה תמיד היה, שמאל זה חתירה לשוויון, זה חתירה לשלום, וזה, השמאל הציוני הוא מאמין במדינה שהיא מדינה של העם היהודי, שיש לה גבולות בטוחים, והיא עיר מקלט לכל יהודיה ויהודי.
אבל כל ימני חותם על כל מה שאמרת.
נכון, אבל הוא לא מיישם את זה, משום שבפועל מה שהימין עושה היום, וזה דבר נורא חשוב לדבר עליו, בוודאי בחסות משפט נתניהו. הסיפוח המתוכנן, שהם קוראים לו החלת ריבונות, הוא מקרב את קיצה של מדינת היהודים. הוא מקרב את קיצה משום שתכף ומיד זה אומר שלא יוכל להיות יותר פתרון שתי המדינות, יהיה פה רוב מוסלמי שלא יאפשר לנו לקיים יותר את המדינה.
כלומר, חוץ מהנושאים המדיניים, חוץ מהנושאים המדיניים, סיפוח, הסכמי שלום, הסדרים, מתווים למיניהם, אין כמעט פערים בין תפיסת העולם הימנית לשמאלנית.
היום יש, בוודאי במובן הכלכלי, משום שמה שנתניהו מאמין בו זה לתת את הכסף לעשירים ולקוות שהוא יחלחל למטה. למשל, אנחנו רואות עכשיו את הבעיה שאפילו בתוך הדרמה של אחרי הקורונה, עם המשבר הכלכלי הנוראי שכל כך הרבה אנשים נמצאות ונמצאים בו, שהם לא מוכנים לתת דמי אבטלה בנוסף לקצבאות אחרות. ויש כל כך הרבה אנשים שהקצבאות האלה הם המשכורת שלהם. איך הם לא יתנו להם דמי אבטלה יחד עם זה, איך הם ישרדו? זה למשל. וכמובן, יש את הדבר הזה של חופש דת וחופש מדת. אני מאמינה שכל אחד ואחת צריכה לקבל את הזכות לחיות לפי אמונתה ולפי אמונתו, ולכן אי אפשר לחייב אותי כאדם לא מאמין, לחיות לפי חוקים שהם חוקי הלכה. צריך לאפשר לכל אחד שרוצה לחיות לפי ההלכה, לחיות ככה. אבל אי אפשר לחייב אותי לחיות לפי ההלכה.
כן, לא, זה ברור.
אז זהו, שזה לא ברור.
לא, הוויכוח הוא על המרחב הציבורי, לא עלייך באופן אישי.
אבל באופן אישי, ברגע שהחוק, ברגע שבמדינת ישראל, החוק מחייב נישואים דתיים בלבד, ואין לי אפשרות לנישואים לא דתיים, אז זה כופה עליי חוקי הלכה?
לא.
זה לא יכול להיות במדינה
דמוקרטית? לא, החוק במדינת ישראל, אז רגע, אז אני אומר, זה נכון, הבאת דוגמה שהנה, אם נפתח אותה לרגע, אז יש היבט של כפייה דתית בעניין, אבל אני מסתכל על זה כחוק שהוא לא פרטני ספציפית לגבייך, גם אם את נפגעת ממנו. הוא חוק כללי שחל כדי לשמר את הגבולות היהודיים של מדינת ישראל. לא נכנסים לרשות הפרט לתוך ביתך ואומרים לך תשמרי שבת.
מה יותר מנישואים נכנס לזכות הפרט? מה יותר מנישואים? אין כמעט...
ההפך מנישואים יהודיים זאת התבוללות. התבוללות מכרסמת בעם, לא בפרטי.
סליחה. אנחנו מדברות, במדינת ישראל, אחד היתרונות של זה שיש לנו מדינה משלנו, ואחד הדברים שאני חרדה מהם, אם באמת יהיה הסיפוח וכבר לא תהיה לנו מדינה משלנו, זה שיש פה רוב יהודי, ולכן הסיכוי
שאתה... שיהיה התבוללות הוא קטן.
הוא קטן מאוד.
התשובה היא לא.
רגע, שנייה, מרמימן. אני, גם אם אני רוצה להתחתן עם יהודי, אני לא רוצה בהכרח לעשות את זה, לפי... לפי הטקס הדתי, משום שבטקס הדתי יש אי שוויון בין נשים לגברים, רק הגבר מקדש, והאישה סותמת את הפה שלה, ואחר כך רק הגבר יכול לגרש, והאישה תלויה בחסדיו, וכל זה מתנהל בבית דין.
קודם כל, זה לא מדויק.
רק לסיים את המשפט, כל זה מתנהל בבית דין, שרק גברים יכולים לקבל בו החלטות, רק גברים יושבים בדין. זה דבר שאני, כאדם לא מאמין, לא מוכנה להכפיף את עצמי אליו.
אוקיי, אז תשובה.
עכשיו, אין דבר יותר אישי מנישואים, זה אישות, זה לא סתם אישי.
ברור, אני מבין לגמרי, אני מבין לגמרי מה שאת אומרת, ואני אומר שוב, כל אחד יסתכל על זה מראות עינה והכל בסדר, אבל אם אנחנו פותחים את זה, אז לי לא מתאים משרד התחבורה. אני חושב שכל ילד, ההורים שלו יכולים לעשות לו טסט. אין מישהו יותר מההורים שחרד לשלום הילד ולא יוציא אותו לכביש. הם יעניקו רישיון נהיגה. ואין הדבר סוף.
אני אסביר את ההבדל. ההבדל הוא, יש חוקים, במדינה דמוקרטית החוקים מתקבלים בהחלטה משותפת של בני ובנות האדם החיים במדינה הזאת כרגע, אוקיי?
נכון.
עכשיו יש חוקים שעברו שלא על דעתי, מה זה שלא על דעתי? בניגוד לרצוני, אני הצבעתי נגדם. אבל הייתה לי הזדמנות להשמיע את קולי, הייתה לי הזדמנות לבחור את הנציגים שלי שיאבקו נגד זה, נכון?
בהחלט.
והסתדתי. אז עבר חוק שלו זה, אבל זה המשחק. חוקי הלכה בשונה מזה, לא הייתה לי זכות להגיד עליהם מילה. אתה מאמין שהם ירדו...
למה? הנה, נושא הגיור עכשיו פתוח. עוד מעט יבוא לכנסת. מה, למה לא?
רגע, יש הבדל באמונה. אתה מאמין שירדו תורה מסיני וכתוב שבת וכתוב...
כן. יכול גם להוכיח את זה לוגית.
הכל בסדר, אתה יכול להוכיח מה שאתה רוצה, אבל אני לא מאמינה בזה.
אין בעיה, זה לא עניין לא, רק זה לא עניין של אמונה. אוקיי.
אבל זה כן עניין של... לא משנה, מבחינת. זה כן עניין של אמונה במובן הזה שהחוק הזה הוא לא התקבל פה, הוא לא חוק שהתקבל בכלים דמוקרטיים.
אז אני עונה, אז אני עונה. ברגע שאנחנו הכרזנו על עצמנו בראשית הדרך, ואת אמרת גם שהיותנו מדינה יהודית ודמוקרטית, שני הדברים צריכים לדור בכפיפה אחת. המילה דמוקרטית, אנחנו יודעים היטב איך לפרוט אותה, דיברנו על זה בתחילת השיחה בכל מה שקשור לנתניהו, זאת מהות הדמוקרטיה, וכשמדברים על יהדות, ואומרים לאנשים, רגע, היהדות היא משהו שהוא לא שייך לי, והוא לא שייך למרב מיכאלי, הוא משהו ששייך לאבות אבותינו מאז ומקדם, זאת היהדות, אם היא טובה או לא טובה, מתאימה לכולם או לא מתאימה לכולם, זה דיון פילוסופי אחר, מי מאמין, מי לא מאמין, אבל זאת היהדות, ואנחנו צריכים לשמור עליה, אם כולם יוכלו להתחתן עם כולם, עוד 100 שנה, לא יישאר זכר מהדבר הזה שנקרא יהדות.
מר מימן היקר, אתה חייב להודות שלאורך הדורות, כל כך רבים, שבהם היהדות היא הייתה חזקה ושרדה ופרחה, היו לה גוונים, זרמים וויכוחים. ההיסטוריה שלנו, חלק מהתיעוד, חלק מהתיעוד, בדיוק 70 פנים לתורה, וכל גמרא כולה ויכוחים מרים,
נכון.
בין חכמים ולצערי רק חכמים.
ובסוף נפסקה הלכה.
מאוד מאוד מאוד. לא בסוף נפסקה הלכה. הלכה נפסקת כל הזמן.
כן.
אבל כאן בארץ, ההלכה שמצייתים לה, היא ההלכה שזרם דתי אחד מסוים, בחר בה.
אז אני עונה לך, בכל מדינה מערכת הבריאות נראית אחרת. הנה עכשיו ימי הקורונה, אנחנו רואים איך כל מדינה יש לה דוקטורים אחרים, עולם רפואה משלו, תפיסות עולם רפואיות אחרות, רופאים מתנצחים אחד עם השני, ולכל מדינה יש את הקו שלה. בסוף אנחנו כמדינה יהודית...
הדיון על מערכת הבריאות איננו דומה ואיננו קשור.
למה?
לא יכול להיות שתהיה קאט קטנה מתוך הדת שלנו, מתוך העם שלנו, שיש לו מונופול להחליט מהי
מה
ההלכה...
מה זה קאט קטנה? הפסוקה. לא ייתכן שיש 11 שופטי בגץ, שלא נבחרו על ידי, ולא אני מימנתי אותם, ולא אני בחרתי אותם, ואני לא חפץ בהם, והם קובעים לי במרחב הציבורי, אם אני יכול לעשות הפרדה באירוע מוזיקלי, או לא. כלומר, למה? זה המיעוט שבמיעוט שבמיעוט.
אבל אתה... סליחה שאני נאלצת להגיד את המילים, אתה טועה. הם לא נבחרו על ידך, הם גם לא נבחרו על ידי. הם נבחרו על ידי המנגנון הדמוקרטי.
ההלכה לא נבחרה על ידי, וההלכה לא נבחרה על ידך. אני אומר שוב.
אבל אתה חייב לתת לי לסיים משפטים, זה לא יכול להיות.
אוקיי.
שופטי בגץ לא נבחרו לא על ידך ולא על ידי, אבל הם נבחרו במנגנון דמוקרטי, שהנציגים שלך בכנסת היו שותפים לעיצוב שלו.
אוקיי.
ולעומת זאת, אני לא, אין לי כלים להיות שותפה בעיצוב ההלכה. למה? א', משום שאין לה יומרה להיות דמוקרטית, וזה בסדר מבחינתי. שתיים, כי אתם לא מאפשרים לנשים להיות שותפים בעיצוב. חלק מההלכה הארכאית הזאת, הפרשנות, לא ההלכה הארכאית, הפרשנות הארכאית, הכוחנית הזאת, שעדיין לא נותנת לנשים דריסת רגל, בתוך העדכון, הפרשנות העדכנית של ההלכה, היא מדירה אותי באופן פעיל מבכלל לנסות להתאים את ההלכה לחיים העכשוויים האלה.
אז עכשיו תורי. אנחנו חוזרים על עצמנו ועל הטיעונים שלנו שוב ושוב, ואני,
כי אתה כל הזמן עושה מניפולציה בניסיון
להשוות. אני לא עושה מניפולציה, אז אני אענה עכשיו נקודתית על הנושא הזה, התפרצנו ככה לאיזשהו דיון שלא היה מתוכנן, אבל הוא מעניין וזה בסדר, ושנינו זורמים איתו והכל טוב. על עניין נשים ולא נשים, זה באמת לא לעכשיו, זה מורכב, זה לא לרדיו, זה לא לחמש דקות, המושג הזה של הדרת נשים נהיה כל כך מופשט, נתווכח עליו, לא כרגע. אני באמת מדבר על הדרך שבה עוצבה היהודית, היהדות במדינה היהודית ב-70, ב-80 שנה שהמדינה הזו קיימת, ואת טוענת, אין לי יכולת להתערב בתהליך, לעומת היכולת שיש לי להתערב בתהליך הדמוקרטי. ומי שעיצב את אותה יהדות במדינת ישראל, זה לא היה הרב שך או החזון איש, זה היה בן גוריון, זאת הייתה מגילת העצמאות, זאת הייתה המדינה החילונית של ראשי מפלגת העבודה שאת נמנית עליהם, אבל... הם בנו כאן את המדינה, והם כתבו כן. במגילת העצמאות את הדברים, והם נתנו
נכון,
על פי החוק...
נכון, אנחנו לא חיים היום, רגע, אבל אנחנו רגע, לא חיים היום לפי מגילת העצמאות. הלוואי והיינו חיים היום לפי מגילת העצמאות. זאת השאיפה
רגע,
שלי.
רגע, אבל הם נתנו את הסמכות העצמאות. לרבנות הראשית, להיות אחראית על נושא הדת.
לא. טוב.
מה לא?
אתה צריך להגיד לי כמה, אני אגיד מה לא, אני אגיד לך מה לא. א', הרבנות הראשית ודאי לא מופיעה במגילת העצמאות.
לא.
שתיים, הרבנות הראשית היא אכן תקלה של בן גוריון.
אוקיי, אז שזה לא מתאים, זה תקלה.
אבל אני אומרת את האמת,
גם בגץ מבחינתי זה תקלה.
אבל אני, שנייה רגע, אני אומרת לך את האמת, למה זה תקלה, אני אסביר לך מדוע. הרבנות הראשית זה קונספט לא יהודי בעליל. זאת המצאה של כובש זר, כשבא לפה השלטון העות'מאני, הוא ראה שיש פה מוסלמים, נצרים, יהודים, כל מיני כתות, הוא אמר, אני אוסף את המיסים, אבל בענייני דת תסתדרו כל אחד, הנה לכם מוסלמי ראשי, יהודי ראשי, נוצרי ראשי, תרדו ממני. אותו, בא אחריו המנדט הבריטי, ראה כי טוב, אמר, סבבה, הנה לכם, מטעמי, יש יהודי ראשי, נוצרי ראשי, מוסלמי ראשי, תשברו את הראש על כל עניינים של המעמד האישי שלכם, מיסים
טוב,
ואני...
טוב, השיחה שלנו עכשיו מדרדרת להיסטוריה.
אבל זה מה ש... מדרדרת היסטוריה, זה לא כזה דבר נורא. ואז באנו אנחנו, כן, היהודיות לא, והיהודים, לזה. כמה עם היהודי בארצו, ומה שם עליו?
מי אמר שזאת ארצו? מי אמר שזאת ארצו? כמה העם היהודי, והעיף מכאן אומות אחרות, וגירש מכאן ערבים ופלסטינים שגרו כאן, והתיישב על אדמותיהם ולקח את בתיהם, למה? בזכות מה?
כי הוא רואה לעצמו זכות אבות כאן.
מה זה זכות אבות? מה, אז בגלל שאבא שלך גר כאן, אז מה?
אתה עושה דבר, אתה עושה דבר.
גם זה לא טוב, גם זה לא טוב.
אתה עכשיו עושה דבר, זה אומר שלא היה לך מה לענות לי על הוויכוח.
לא, מפה אני רוצה להוכיח שבגלל שהקמת המדינה נעשתה על הבסיס היהודי התורני, על בסיס אותה הבטחה אלוקית, שהארץ הזו שלנו, לא נכון.
הסתת את הדיון כי לא היה לך מה לענות לי על הרבנות הראשית.
לא נכון, אני כבר חוזר לרבנות הראשית. רגע.
אצל היהודים אף פעם לא היה רבנות.
זה לא נכון, המדינה הזו הוקמה על ידי אנשים חילונים בזכות התורה שאמרה שהארץ הזו שייכת לנו, זה הקושן שלנו על הארץ. וכתוצאה מכך אמרה אותה מדינה חילונית, אני אשמר את היהדות כדי שיום אחד לא יקחו לי את האדמה הזו.
שום קשר אחד לשני.
טוב.
שום קשר אחד לשני.
חברת הכנסת מרב מיכאלי, אני מזמין אותך.
מעיד מזמין... על זה כאלף עדות ועדים, טוב, למרות שעדות אני... פסולות אז... לנשים פסולות
לא
לעדות.
לא נכון, לא מדויק, זה לא זה נכון, נשים אחר. קשרות לעדות, זה פשוט נו. סתם. אישה יכולה להעיד על כל כך הרבה דברים שפשוט חשוב וכדאי ללמוד את הדברים, ואני לא חלילה ככה מתפרץ או שאין מה לענות, התפרצנו פה לדיון ארוך, אני לא בטוח שהתוכנית שלנו מיועדת לו, אני מזמין אותך לשבת בהזדמנות ככה על תוכנית דת ומדינה, נחזור, נתחיל מההתחלה, מההיסטוריה, למה אנחנו כאן, מה עשינו, מה הייתה הכוונה, נביא דפים, עפרונות, נשב, נתקדם, אני לא בטוח שאני אשכנע אותך, אני לא בטוח שאת תשכנעי אותי, אבל לפחות נצא מתוך נקודת הנחה, שיש היגיון בצד של כל אחד מאיתנו, ולכן המשחק עובר למגרש הפוליטי, וכל עוד והרוב כאן קובע ככה, אז אנחנו מתנהלים לפי המשחק הזה. חברת הכנסת מרב מיכאלי, היה מעניין, תודה רבה.
תודה רבה גם לך, אבי.
ערב טוב, להתראות, נצא לפרסומת.
המהדורה המרכזית עם אבי ממרן. מיד נשוב.
בחג השבועות קיבלנו הנחה.
מבצעים מטורפים לחג השבועות בשוק מהדרין. שלישיית פיצה מעדנות, 19 שקלים ו-90 למארז. גבינה לבנה סקי, 250 גרם שטראוס, 2 שקלים ו-80 אגורות ליחידה. בורכס גבינה 800 גרם או בצק אלים, קילוגרם אחד מעדנות, 2 יחידות ב-20 שקלים. בקנייה מעל 100 שקלים. חג שמח משוק מהדרין.
מבר שם טוב,
הבעל שם טוב הקדוש, כבר 30 שנה ברציפות בחג השבועות, יום הילולת הבעל שם טוב הקדוש, זוכים אלפים לעלות לציונו בעיירה משבוש ולזכות בקפיצת הדרך אל הישועה. גם השנה, אור שבעת הימים יאיר עליכם, וזכות הבעל שם טוב הקדוש תעמוד בעזרת השם לישועתכם. השנה, שולחים קוויטל עם בקשה אישית, והדלקת נר בציונו של הבעל שם טוב הקדוש, המסוגל בעזרת השם בקפיצת הדרך אל הישועה. חייגו 02-582-9010 אוהולי הצדיקים גדר אבות
חזלש, חזרנו לשמחה. בסקול הפקות בת מצווה ברמה גבוהה. הפקת האירוע כולל תקליטנית, עמדה, הגברה, קייטרינג ועוד, רק ב-2,990 שקלים. להזמנות 052-762-9498. השמחה שלכם, ההצלחה שלנו.
לתינוק שלך את רוצה לתת הכל. סימילק למהדרין בחשרות בדץ העדה החרדית. מספר אחת בעיכול. מוביל בשבעה מדדי התפתחות. על פי סקר אמהות, קנתה 2019. לתשומת לב, חלב אם הוא המזון הטוב ביותר לתינוק.
באנו לעשות לכם שמח. מלון ציפורי בכנרת מזמין אתכם לחג שבועות מהאגדות בהשתתפות הרב שמעון פרץ והרב חיים הורוויץ בתוכניה משולבת שהיא מעין עולם הבא ולא ויתרנו על ארוחות שף מפוארות וחדרי אוכל מפוצלים על פי הנחיות חדרים מפנקים, תוכניות לילדים, תפילות מיוחדות ועוד החדרים נחטפים 053-623-6199 053-623-6199
פיצה פון, הוותיקה והטעימה בעיר, בחשרות המעודרת של הרב לנדה, ועכשיו במבצעים חמים במקום, להזמנות 03-574-6601. פיצה פון, איכות ושירות, זה אנחנו. 03-574-6601.
נתיב פיתוח, מובילים את הבנייה כבר 30 שנה.
נתיב פיתוח ממשיכה להוביל את תנופת הבנייה בכל רחבי הארץ ועכשיו היא פרויקט נתיב ברמת בית שמש ד' הבנייה עולה קומה קונים דירה והמימון עלינו לפרטים חייגו כוכבית 80-82 כוכבית 80-82
נתיב פיתוח
רשת מנטור חוזרת לשגרה מלאה ואתם מרוויחים קולקציית חליפות חג חדשות בגזרות ייחודיות חולצות, עניבות, באיכות ללא פשרות מנטור, בית אופנה לגברים ירושלים, מלכי ישראל 7 ובבני ברק רבי עקיבא 89 מנטור
לא
יש
שוחק מפיזרון כי לא יש שוחק מפיזרון
מה יהיה על ילדינו אחרי שלא היו בתלמודי התורה ובתי הספר בעקבות נגיף הקורונה? כולנו זקוקים לישועה גדולה בשמירה על חינוך ילדינו. בחג מתן תורה, בזמן המסוגל להצלחת ילדינו, יונח על שולחנם של גדולי וצדיקי הדור ספר החינוך, ובו כל שמות ילדי התורמים לקרן ההסעות, לתפילה שבעזרת השם לא תשכח התורה מזרנו, ושלא ישלטו בהם פגעי הרוחניים של נגיף הקורונה. התקשרו עכשיו והכניסו את שמות ילדיכם לספר החינוך. 1-700-50-66-22 1-700-50-66-22
הזכויות שלכם לא בסגר. המומחים שלנו ממשיכים להיאבק עבור הזכויות המגיעות לכם בביטוח לאומי, מס הכנסה ובחברות הביטוח. פגישות וליווי אישי על פי הנחיות משרד הבריאות. החברה המרכזית למימוש זכויות, קו חירום מורחב, כוכבית 500.
השירות הלא משפטי.
עכשיו אתכם, המהדורה המרכזית, עם אבי ממרן.
טוב, ננסה להבין מה יהיה עם המוסדות שלנו שעדיין לא נפתחו. אין תשובות מוגדרות וברורות, אני רק מסביר למאזינים שמאחורי הקלעים, אנחנו כבר כמה ימים מנסים לקבל איזשהו נייר כתוב, שורה, הסבר ממשרד הבריאות, מי בדיוק הגורם, למה זה כן ולמה הוא לא, ומה בדיוק קובע את האזורים האדומים. אז נעשה קצת סדר יחד עם אבי רבינה ואבי גרינצייג. ערב טוב לכם.
שלום.
יש למישהו מכם איזשהו הסבר רשמי סופי למה החזרה לשגרה אצלנו בציבור לא במלואה, או לפחות לא באותו קצב שאנחנו רואים במגזר הכללי, אחרי שכבר אין חולים, המספרים ירדו. אם יש חולים, אגב, זה לא בריכוזים החרדים, הם יודע מה. יש לכם הסבר, מישהו?
תראה, הסבר למצד הבריאות יש, אבל הוא לא מובן ההסבר הזה. כלומר, שאתה שואל ומפנה שאילת פשוטה למצד הבריאות, למה מוסדות חרדים בשכונות שהוגדרו רק לפני חודש כאדומות לא חזרו ללמוד כמו יתר המוסדות, ועוד באותם שכונות אדומות אתה רואה מוסדות מציבור דתי לאומי או מציבור חילוני שכן חזרו ללמוד, התשובות שהם אומרים זה הערכת מצב שקיימנו אתמול, אומרת שעדיין הנתונים לא מרשים לנו לפתוח, רק אחרי שבועות אנחנו יכולים לחזור לפתוח, אבל כשאתה מסתכל ורואה את האפליה הברורה הזו בתוך השכונה האדומה, אין לך יותר, זה פשוט שאלה שאין עליה תשובה.
אוקיי, גרינצאג, אתה מצליח להבין את ההסבר הזה?
אני אגיד לך, אם היה למי להפנות אצבע מאשימה, אז המצב היה טוב יותר. לפחות היינו יודעים למי למקד את האש, למי לדרוש תשובות. חלק מהבעיה פה זה שאף אחד לא ברור מי אחרי, אם זה הרשתות, אם זה משרד החינוך, אם זה משרד הבריאות, אם זה סתם המנהלים של המוסדות.
אז בוא ננסה רגע להבין מי באמת הגורם האחראי, סגן ראש עיריית ירושלים ומחזיק תיק החינוך, הרב אברהם בצלאל, ערב טוב לך.
ערב טוב אבי ולכל המאזינים.
אז אמר לנו כאן אתמול ראש העיר, אני מבחינתי כראש עיר אומר, מי שרוצה לפתוח את המוסד שלו יכול לפתוח, נקודה. עכשיו אני שואל אותך, פונה אליך מחר מנהל סמינר, פונה מנהלת בית ספר, מנהל תלמוד תורה, ואומר, אני יכול לפתוח מחר את הלימודים, מה אתה עונה רשמית? תפנה למשרד הבריאות, למשרד החינוך, או שאתה אומר לו, כן, תפתח, אל תפתח.
אני אגיד דבר ראשון, בשורה טובה כן לכל הציבור ששואל, בעזרת השם ב-31 לחודש, דהיינו, מיד אחר חג השבועות, נפתחים כל הבתי ספר בצורה רגילה, ללא קפסולות, ללא אזורים אדומים, זו החלטה שנתקבלה בחצי שעה האחרונה בצורה מסודרת.
משרד הבריאות כבר אומר יומיים, אתה יודע, אברהם, לכל המוסדות ששואלים אותה, השאלה למה היום לא שלחו את הילדים, ולמה מחר נשים צריכות להישאר ולא ללכת לעבודה.
אם אתה שואל אותי באופן אישי, אני גם חושב שבאמת צריכים לחזור, אין שום סיבה. ששכונות אדומות שהיו לפני חודש וחודשיים, בכל אופן...
איפה נמצא הכדור, אברהם?
אז אני אומר, משרד הבריאות כרגע, גם בפגישות שהיו אתמול, בישיבות ארוכות בנושא הזה, הוא עדיין לא מאפשר...
למה?
לפתוח, כי הוא טוען שעדיין יש אזורים אדומים, יש את הנושא הזה של נתיבות, שהיה שם את הבגץ, וזה השליך לכל המקומות האחרים כרגע, שלא נותנים כרגע לפתוח באזורים אדומים, לא נותנים לפתוח, רצו שיעבור מה-17 לחודש עד ה-31, יעבור 14 יום.
אז אני שואל לך, אבי גרינצאג, אתה עקבת באדיקות אחרי מספרי החולים, אחרי הגרפים, הנתונים, השוויתה עם כל העולם ועם כל השכונות. מתי פג תוקפו של אזור אדום?
תראה, כבר אין על מה לעקוב, כי אין מספרים. באמת, אנחנו יודעים כבר שכל המספרים ירדו, בכל מקום הגרפים התרסקו. קיבלנו קודם דיווח שרק 4 ערים בישראל נשארו עם מעל 100 חולים מאומתים. כל הסיפור הזה של שכונות אדומות הוא כבר מזמן...
ירושלים יש 309, כמדומני עדיין...
כן, אבל שאלה איפה הם נמצאים?
לא, אבל אם הם במלונית, אז הם לא בעיר, נגמר.
כן, כבר יודעים, כל אחד מסומן, כל אחד יודעים מה קורה איתו, איפה הוא נמצא. הנושא הזה של... המחלה כבר לא מסתובבת סתם, לא משתוללת
סתם. אבל אם אתה שואל אותי, במציאות הרבה מוסדות פתחו, הכל אחד צריך לקחת אחריות על עצמו, דהיינו, לשמור מבחינתו על הריחוק, לשמור מבחינתו על כל הכללי הבטיחות.
כלומר, רגע, מנהלת בית יעקב, שפותחת מחר את כל הבית ספר לבנות, מהגנים ועד כיתה ח', היא עוברת על החוק או לא?
היא לא עוברת על החוק, אם לוקחת אחריות על עצמה, היא לא עוברת על החוק.
מה פירוש? גם בית ספר ממלכתי לוקח אחריות על עצמו. בסוף הוא צריך לאכוף את הכללים בקרב הילדים.
עיריית ירושלים פתחה, כן? עיריית ירושלים פתחה את כל המוסדות, גם בשכונות אדומות, עיריית ירושלים פתחה את כל המוסדות. כמו שבגנים, גם היום, כיום עובדים בלי קפסולות, מבינים שזה הצורך וזה המציאות. רק משרד הבריאות לא רוצה לקחת את האחריות, והוא מנסה עד כמה שאפשר למשוך את הזמן בשביל
של... אבל משרד הבריאות מתנהג ככה מהיום הראשון של המגפה הזאת, וזה בסדר מבחינתו, אבל אנחנו כבר רואים, כמו שאתה אמרת, שגם בשכונות האדומות כביכול כבר פתחו וכבר אישרו רשמית לפתוח. מה התירוץ של המוסדות החרדים בסיפור הזה? אני לא מצליח
להגיד. אז אני אמרתי, הרצון הוא היה שיעבור 14 יום מהפתיחה, מה-17 לחודש עד ה-31, לראות באמת שאין התפרצויות נוספות בשכונות האדומות. בכל אופן זה היה נקרא שכונות הסגר. דרך אגב, יש קצת סתירה בין משרד הבריאות לבין משרד החינוך, האם שכונה אדומה או שכונה שהייתה בהסגר, שזה שתי שפות. אבל בסוף אני אומר, דבר ראשון, נפתח ב-31 לחודש, ודבר שני, באמת אנשים פתחו, רק כל אחד צריך לקחת אחריות על עצמו, ואני לא מאמין שכרגע יש מי שמסכים לקחת על עצמו את האחריות, כי מחר יהיה התפרצות במקום כזה או אחר.
רגע, אבל בבתי ספר כלליים גם לוקחים אחריות. מה זאת אומרת? אני מכיר אפילו בתי ספר שהחינוך העצמאי בערים לא חרדיות או במקומות אחרים, יש אחריות, יש כללים, כל מחלקים את הכיתות בלפי הכללים, נותנים מרחק של 2 מטר, כל מה שצריך. הרי גם בהמשך יצטרכו קצת להקפיד על כללים.
רשת המעיין החינוך התורני באמת פתחה את כל שעריה בצורה מסודרת, חכם שלום מורה שמבחינתו כל עוד, כאילו אפשר לפתוח, לא לחייב את ההורים להגיע בצורה מסודרת, מי שרוצה יכול לשלוח את הילדים, ובאמת נפתח ברשת המעיין החינוך התורני, כל המוסדות, 275 מוסדות בכל הארץ, בצורה מסודרת, חוץ מזה 3 מוסדות שעדיין יש טיפה, איך אומרים, קשיים כאלו או אחרים, הכל נפתח. אני אומר, במוסדות אחרים, כולנו יודעים שיש מקומות שנפתחו, נפתחו.
אבל היום... מה שאתה אומר, אברהם, כי לרשת בני יוסף אולי יש כתפיים רחבות, כי לקחת אחריות כשאתה כפוף למשרד החינוך, אני חושב שזה לא פשוט, כי אתמול שמענו כאן את הרב סורוצקי בעצם צועק על זה, שהוא לא יכול לקחת אחריות כאשר הוא כפוף למשרד החינוך. ומשרד החינוך בסיפור הזה כנראה כפוף למשרד הבריאות, כי אם תשאל את משרד החינוך, הרי שאפשר
לפני איזה שבוע, שבועיים, כשדיברו על זה בהתחלה, אמרו שמי שיפתח ירודו לו את ההסעות, ולא יתקצבו אותו בהסעות, כיום אין את הדבר הזה. רק אמרו שכל מוסד שפותח ייקח את האחריות על עצמו.
אוקיי, חברים, טוב, הפולמוס הזה כנראה יסתיים ב-31 לחודש, לא יעזור הרבה, אין הסברים, אין עימוקים. טוב, זאת המציאות. תגיד, הרב בצלל, איך יהיה רישום לסמינרים השנה בעקבות הקורונה, ואיך דואגים לכל אלו לתלמידות שאין להם סמינר?
אנחנו קצת לצערנו, קצת באיחור מתחינת הזמנים, שבכל שנה בתקופה כזאת כבר ראינו פחות או יותר לקראת סוף שיבוצים. הקורונה תפסה אותנו, איך אומרים, במצב לא טוב בחלק הזה. גם זה קשור למשרד החינוך, שנתן הוראה לרון ספרד, נתן הוראה לסמינרים לא לצאת תשובות סופיות אחרי האירורים של ההורים, הוא עצר אותם ב-15 לשלישי, לא לתת עדיין תשובות סופיות, ולכן ההתעכבות של השיבוצים. אני היום קיימתי ישיבה גם עם ראש העיר בנושא הזה, קיבלתי אור ירוק להילחם.
כן, אבל אתה יודע, עכשיו לבחון תלמידים, אחרי חודשיים שהם ישבו בבית, זה תלמידות.
לא, מבחנים, לגבי הסמינרים אין שום מבחנים כרגע, כבר אנחנו אחרי מבחנים ואחרי אירורים ואחרי הכל. יש באמת הנושא של הישיבות, איך יעבדו שזה, יש דיבורים.
טוב, זאת
כן, אבל נושא הסמינרים, כל הבנות עברו מבחנים בשבט בצורה מסודרת, ברוך השם שזה היה בתקופה הזאת, וכרגע נמצאים בהליך של שיבוצים. יש ועדת הרבנים, ועדה מייעצת, יותר אנחנו נקרא לזה, שגם נכנסת בימים אלו בצורה רצינית לגבי הבנות שעדיין לא קיבלו תשובות, או שקיבלו סירוב, ואני מאוד מאוד מקווה ומאמין שבתקופה הקרובה אנחנו נהיה כבר אחרי השיבוצים בצורה מסודרת. אני באמת בכאבם של ההורים עצמם, אני מקבל המון המון טלפונים, פונים אליי הביתה, פונים אליי ללשכה עצמה, אין ספור הורים עם דמעות בעיניים, שבאמת לפחות משהו אחד יהיה להם מסודר, ואני באמת כאב את כאבם ביחד, ואני מאמין שביחד בשיתוף פעולה, ביחד עם בעיריית ירושלים עצמה, עם משרד החינוך וכל הגורמים מסביב, אנחנו בזמן הקרוב נוכל להגיע לבשורה טובה, שבאמת הבנות מסודרות, וזאת לאן הם הולכות שנה הבאה.
אוקיי, אבי רבינה, אבי גרינצייג, יש לכם מה להוסיף?
אני קצת, אתה יודע, מה שהרב בצלאל אמר פה על השיבוצים, יש איזו תחושה שכל שנה מבשרים לנו שהסיפור הזה כבר הסתיים, וזהו, והשנה היה רק בנות בודדות, וזה מאחורינו, ואז בשנה אחר כך עוד פעם שומעים שהיו הורים שבחרו, והורים עם דמעות. אי אפשר לגמור את הסיפור הזה אחת ולתמיד?
זה אזור אדום שלא משתנה לו הצבע.
כשגם הקורונה, אני חשבתי שתקופת הקורונה באמת גם את זה היא תשבית וגם תשנה, כמו שנושא חתונות או כל מיני נושאים אחרים שהציבור הבין כבר אחרת, חשבנו שגם זה יקרה ביחד עם הקורונה, זה ייעלם. לצערנו הרב, נושא אפליה בירושלים ובכל הארץ כולו, אבל אני מדבר כירושלים כמחזיק תיק, לצערנו עדיין...
אתה יודע במספרים, איזה היקף זה?
אנחנו נמצאים כרגע עם כמה מאות בנות שעדיין לא מסודרות, פחות משנה שעברה. שנה שעברה היינו גידול טבעי של 250 בנות, כך שזה דרך מספרים למעלה מ-500 בנות שלא היו מסודרות. אנחנו נמצאים השנה בפחות מספרים, אבל אין ספק שכל בת מבחינתנו זה עולם ומלואו, ואין ספק שיש הרבה בנות שעדיין לא מתקבלות רק בשל היותן בנות ספרדיות.
ואין מה לעשות, תומר, כאילו זה אקסיומה כזו ש...
אולי אם יהיה גל שני, לצערנו שלא יהיה, אולי אז אנשים כן באמת
יבינו. כן, אבל זה מעניין, כי בשנים האחרונות, רוב הדיווחים שאנחנו שומעים זה שזה כבר לא תופעה של ספרדים אשכנזים, אלא שיש משפחות יותר מודרניות, הולך למקומות אחרים קצת הנושא הזה של אפליה.
לא, אני אומר, יש גם חוסר מקום בכיתות עצמם, אפשר להתכחש לזה, אבל בסוף היום יש בנות שלא מתקבלות רק על עצם
יתן. יש כמה סמינרים גדולים בירושלים שאומרים, אם תבנו לנו עוד קומה או תביאו לנו עוד 10 כיתות, נחסל את התופעה.
דבר ראשון, עובדים על זה. גם בימים אלו עובדים לבנות עוד, עוד, עוד אגף, עוד שתי אגפים בשתי סמינרים גדולים, ועוד סמינר גדול, אני לא רוצה להגיד לזכור בשמות, מקבל עכשיו עוד איזה 8 כיתות כרגע השנה הזאת, שיוכל להרחיב את שעריו. אין ספק שעיריית ירושלים עושה את הכל לבינוי, למקומות אלו, כי אנחנו מבינים גם שיש צורך פיזי שלא ילמדו 50 בנות בכיתה. ועל זה נאבקים ומשתדלים. אבל מי נרגיסת, אי אפשר להוריד מסדר היום את נושא אפליית הבנות.
אולי הפתרון זה דווקא לנקוב בשמות הסמינרים. כמו שאמרת קודם, לא לנקוב, אולי כן צריך לנקוב ולעלות ולהגיד, הוא כן מקבל, הוא לא מקבל, מי הבעייתי, יכול להיות שזה יהיה הפתרון.
ודאי שזה לא המקום, ואני לא חושב שזה לא המקום ולא הזמן לדבר על זה במקום הזה ולהגיד שמות. אני לא הדרך שלי ללחם עם מנהלי הסמינר דרך התקשורת.
טוב, לא בטוח שצריך ללחם, צריך לפעמים לעצור, לעשות חושבים, להבין באמת.
אז לכן אני אומר, אני יושב כרגע גם בדיוני תקציב שיש כרגע בעיריית ירושלים, גם על ועדת הכספים הקרובה וגם להעביר סתם את כל תקציב עיריית ירושלים. אחד מהנושאים שנמצאים על הפרק זה נושא הסמינרים, האם להעביר תקציבים במקומות האלו, או בינתיים לחשוב.
טוב.
נתנו לחשוב ולעשות את זה.
אני עדיין באותה דעה ישנה שאני משמיע מעת לעת, שעד שלא תהיה הפרדה מוחלטת, מוחלטת, בתלמודי תורה, ישיבות קטנות, ישיבות גדולות, סמינרים, הפרדה מוחלטת של ספרדים ואשכנזים, כמו שיש בין חסידים לליטאים, הסיפור הזה לא ייגמר.
אז אבי, אני אגיד לך את האמת, דבר אחד שקורה בירושלים כרגע, שנפתח בית ספר ברמות, בית ספר בית יעקב ברמות לבנות, וגם כנראה יפתח שנה הבאה בעוד שכונה גדולה בירושלים, ומתחילים את התהליך הזה בעידוד של הרב השר דרעי, שנמצא איתנו בתהליך הזה הרבה הרבה שעות, וזה באמת תהליך שמתחיל לקרות, כמו שהתחילו תלמודי תורה, ברמות, בבית וגן, בגבעת שאול.
כן, זה תהליך טוב, מבורך, כל הכבוד, לא על זה אני מדבר, אבל בסדר. שיהיה בהצלחה. הרב אברהם בצלאל, תודה רבה.
תודה
אבי גרינצייג, תודה לך. אבי רבינה, כיכר השבת, ערב טוב, להתראות. פרסומת.
המהדורה המרכזית עם אבי ממרן. מיד נשוב.
מבעל שם טוב,
הבעל שם טוב הקדוש, כבר 30 שנה ברציפות בחג השבועות, יום הילולת הבעל שם טוב הקדוש, זוכים אלפים לעלות לציונו בעיירה משבוש ולזכות בקפיצת הדרך אל הישועה. גם השנה, אור שבעת הימים יאיר עליכם, וזכות הבעל שם טוב הקדוש תעמוד בעזרת השם לישועתכם. השנה, שולחים קוויטל עם בקשה אישית, והדלקת נר בציונו של הבעל שם טוב הקדוש, המסוגל בעזרת השם בקפיצת הדרך אל הישועה. חייגו 02-582-9010 או הולי הצדיקים, גדר אבות.
סימילק למהדרין בחשרות בדץ העדה החרדית, מספר אחת בעיכול, על פי סקר אמהות קנטר 2019. לתשומת לב, חלב אם הוא המזון הטוב ביותר לתינוק.
לקולקציה הזאת חיכית שבועות. מחפשת בגד חדש לחג? בזויה, כל בגדי החג במבצעים מיוחדים כבר עכשיו. היכנסי עוד היום לאחד מסניפי רשת זויה ותהני מקולקציה קיצית ומרהיבה שתעשה לך את החג שמח. זויה, תפור עלייך.
באנו לעשות לכם שמח. מלון ציפורי בכנרת מזמין אתכם לחג שבועות מהאגדות, בהשתתפות הרב שמעון פרץ והרב חיים הורוויץ, בתוכניה משולבת שהיא מעין עולם הבא. ולא ויתרנו על ארוחות שף מפוארות וחדרי אוכל מפוצלים על פי הנחיות, חדרים מפנקים, תוכניות לילדים, תפילות מיוחדות ועוד. החדרים נחטפים. 053-623-6199 053-623-6199.
כשעם ישראל לומד תורה, כשתלמידי חכמים לומדים תורה, הקדוש ברוך הוא נותן להם חלק.
מקיימים את צוואתו של מרן, ארגון תכלית מזמין את כל בני הגילאים לפתוח את זמן קיץ בבית ולהצטרף למסגרת הלימוד הגדולה בעולם, לעילוי נשמת מורנו ורבנו, הראשון לציון הגאון הרב אליהו בקשי דרון, זכר צדיק לברכה, לומדים גמרא, משנה וכל מה שליבו חפץ, ומצטרפים להגרלות בשווי עשרות אלפי שקלים.
מתחילים להצטרפות ארגון תכלית כוכבית 6031 הלימוד לרפואת חולי הקורונה בארץ ובעולם ניתן למסור שמות לרפואה ולהקדשה לעילוי נשמת יקיריכם עם אמירת קדיש תכלית לתת זה לקבל מפעלי תורה וחסד
על מה העולם עומד? על התורה, על העבודה וגמילות חסדים
כוכבית 6031 זכותו תגן עלינו אמן עכשיו אתכם המהדורה המרכזית עם אבי ממרן
ועכשיו אנחנו עם קובי פינקלר על פיגוע דקירה היום בירושלים שלום לך קובי
שלום מצטער קודם לא שמעתי אותך אבל
הכל
כן,
בסדר כן, היה, ניסיון, היה ניסיון וגם היום בירושלים אירוע שהסתיים בניטרול המחבל, לא בדיוק היה ברור בהתחלה מה היה שם, תאר לנו את האירוע
האירוע הזה מתרחש סמור לשעה 4 אחרי הצהריים שכונת ארמון הנציב, שכונה בפאתי ירושלים, גובלת לצור בחר ולג'בל מוקבר, אזורים שבהם יש הרבה מאוד פעילות חבלנית בשנים האחרונות בכלל, ולכן שוטרי משמר הגבול מפטרלים שם כל הזמן כדי למנוע בדיוק את הפיגוע הזה שהיה אמור להיות גם כלפי אזרחים מחבל, שואט לעבר השוטרים של משמר הגבול הפעילות המאוד מוצלחת מאוד מהירה של חיילים של השוטרים במקרה הזה, כמו גם של החיילים בבוקר הזה, הייתה מאוד מהירה, נטרלו את המחבל גם במקרה הזה וגם הבוקר אוויר, אי אפשר לקשור בין שני הדברים האלה, אומרים לי הערב הזה גורמי ביטחון, שכן כל אחד עומד בפני עצמו, אבל אפשר להסתכל על זה בתמונה המרחבית. גם עידל פיטר, גם חג הקורבן מבחינתם, גם סוף עידן הרמדאן, שישה פיגועים חווינו בחודש הזה בלבד, וזה הרבה מאוד עלייה מאוד משמעותית, גם כמובן הנושא של התאום הביטחוני, שעליו כבר חבנו ודיברנו, כל אלה מצטרפים לכדי תמונת מצב מדהיגה במקצת. לא עד כדי כך, אבל בהחלט אפשר לראות את העלייה בקצב הניסיונות של המחבלים לפגע בחיילי צה"ל, בכוחות הביטחון, בכל מערכת שהיא. ואם נצרף את זה למכלול שאני יכול לדבר עכשיו בערב הזה, גם על הניסיונות של האיראנים לנסות ולחבל שוב במתקפת סייבר, הפעם אבי, על מתקני המחקר של ישראל, אותם מתקנים שבהם פותחו, מנסים לפתח ניסיונות לפתח תרופות וחיסונים נגד הקורונה, הם מותקפו על ידי האיראנים. בסופו של דבר, האירוע גם הזה לא מצליח להם.
קובי פינקלר, פרשננו לעניין הצבא וביטחון, תודה רבה לך, ערב טוב.
תודה, אבי, ערב טוב.
סיימנו את המהדורה המרכזית, תודה לעורכת הראשית אסתי פלד, לטכנאי אורי כהן, תודה רבה לכם, מאזיננו, שמלווים אותנו כאן מדי ערב, ניפגש עם רצי השם מחר, כרגיל, ערב טוב, בשורות טובות ולהתראות.
בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד